כן, עמוד קכ"ט, למלחמת האמונות והדעות. כן, זה שוב מהמאמרים שהרב פרסם בעיתונות, והם עוסקים בסוגיות משמעותיות. אפשר לומר שזה מאמר על נושא הסובלנות. הסובלנות בדעות. נשאלת השאלה, מה המקור? הרי זה אחד הערכים של העולם המודרני, הסובלנות. נשאלת השאלה, למה? יכול, אם אתה עושה טעות, למה שאני אתן לך לעשות טעות? למה שאני לא אכפה עליך? נכון? אם אתה עושה טעות. אלא מה? אפשר להגיד, אולי כי אני לא יודע. באמת, אם אתה לא יודע, אז באמת אתה לא בטוח, נאמר, שמה שאתה אומר זה נכון. אולי אני טועה, אולי השני צודק. אז לכן ראוי לתת לסובלנות לפעול. אבל מה מונח מאחורי האמירה הזאת? שאם היה ודאי לי שמה שאני אומר זה האמת, הייתי כופה עליך. רק בגלל שזה לא ודאי, אני לא כופה. אבל אנחנו נראה כאן ברב, שלפי הרב יש לסובלנות ערך עצמי. אז אנחנו כן בעמוד קכ"ט, נכון? למלחמת האמונות והדעות, אנחנו בודקים כיצד נלחמים בדעות. כן, עכשיו, האם יש בקהל מי שמתנדב לקרוא? אבל אין לך, לא יהיה ספר. עכשיו שהגיע הספר, אז אני מתנדב לקרוא. אומר הרב, אתה צודק, למלחמת הדעות והאמונות. הביטוי הזה לקוח מרבנו סעדיה גאון, יש לו ספר אמונות ודעות. כתב על מוכתר פי על אמנת ועל התקדת, נכון? ספר המובחר באמונות ובדעות. נכון. אז למלחמת הדעות והאמונות. קודם כל, הסגנון של המאמר בתחילתו הוא סגנון חרדי. חרדי. עם הזמן, במהלך המאמר, אנחנו נראה התפתחות. משתוממים הם הרעיונות. כלומר, מה זה רעיונות? מחשבות. מפני שטף הדעות הזרות ההולכות ושוטפות. יש הרבה דעות בעולם. פעם היינו רגילים שיש דעות מסוג מאוד מסוים, וזהו. זה מה שאתה גדל איתו. כן? יראת שמיים, קיום מצוות, 13 עיקרים. פתאום התחילו דעות חדשות בעולם. סוציאליזם, קומוניזם, הומניזם, לאומיות, נציונליזם, ועוד כל מיני איזמים שממלאים את חלל העולם. ואז אתה צריך להתמודד עם השאלות החדשות. למשל, היה יהודי אחד חשוב, הרב אליהו דסלר, זיכרונו לברכה, כתב ספר מכתב מאליהו. למה הוא כתב את הספר הזה? זה במלחמת העולם השנייה, הוא היה באנגליה, והוא היה רחוק ממשפחתו, משפחתו נשארה באוסטרליה, בזמן המלחמה מאוד קשה להיות בקשר אחד עם השני. אז מה שהוא עשה, הוא ישב לו לבדו באנגליה, וחיבר אליו קבוצה של צעירים יהודים, שהיו סטודנטים באוניברסיטה, ולמדו שמה פילוסופיה. כיוון שהם ראו רב גדול, באו אליו, אמרו לו, יש לנו שאלות, האם אתה מוכן בבקשה לתת לנו תשובות? מהדיונים האלה נוצר הספר מכתב מאליהו. ובהקדמה כתוב שפעם הרב דסלר אמר, אלוואי, ומעולם לא היו נשאלות השאלות האלה. אבל הן נשאלות, אז אני חייב לענות. היה יותר טוב שלא נשאל. כן? כלומר, יש פה איזו עמדה עוינת כלפי הצורך לענות לאתגרים רוחניים. לעומת זה, אצל הרב קוק, אנחנו נראה שעד רבה, הוא מרוצה מזה שהגיעו השאלות. על ידי השאלות, אתה מברר לעצמך את האמת בצורה יותר נקייה. אז זה חשוב שיהיו שאלות. לפעמים גם עדיף שיהיו רק שאלות בלי תשובות. כן? מעשה באדם אחד שאמר לי, הבן שלי בן ה-15, יש לו שאלות באמונה. מה דעתך שאני אשלח אותו לסמינריון של 3 ימים, ששם נותנים תשובות לכל השאלות? אמרתי לו, חס וחלילה. הבן שלך רוצה לשאול שאלות. אם יהיו לו תשובות, לא יהיו לו שאלות. הוא רוצה שאלות. כלומר, יש שלב בחיים שבו האדם מתמלא מן השאלה. ואחד הדברים החשובים שהמחנכים צריכים לדעת, זה לתת לגיטימציה לשאלה. השאלה ראויה, היא צריכה להישאל. בסדר? אבל כאן אומר הרב, משתוממים הם הרעיונות, מפני שטף, יש הרבה. הדעות הזרות ההולכות ושוטפות, בייחוד דעות זרות, של עבודות זרות. זה לא עבודה זרה במובן הקלאסי, אלא זה כמו עבודה זרה. פורצות הן בשטף אל תוך המחנה, לוקחות לבבות רבים ומעוותות את הדרכים. ומתות רבים מצעירינו מדרכי חיים לדרכי מיתה. נכון? זה נורא. הצעירים. הוא יכול היה לשבת על דף גמרא, ועכשיו הוא קורא את טולסטוי. מה לא עובד לטולסטוי? כן? אז אומר הרב, רבים מצעירים מדרכי חיים מדרכי מיתה. צריך לזכור, באותה תקופה התכוננה מהפכה הבולשביקית. כשהרב כותב את זה, זה אחרי הכישלון של המהפכה הראשונה בשנת 1904, שלא הצליחו לעשות את המהפכה, אבל זה הפך להיות אחר כך ב-1917 למהפכה של ממש, ומי היו הכוחות שקידמו את המהפכה? חלקם הגדול היו יהודים מהישיבה. טרוצקי, למשל, כן, היה יהודי שלמד בחיידר. זאת אומרת, יש, אומרים שכשלנין היה יוצא מהפוליטבירו, היה מניין, אפשר להתפלל מנחה. כן? הגוי הלך, אפשר להתפלל מנחה. עכשיו, נשאלת השאלה, מה הביא את אותם הצעירים בעלי רוח אידיאליסטית לעזוב את תורת משה? כן? זה לא דבר של מה בכך. במיוחד שמדובר בחבר'ה אידיאליסטים מלאי יראת שמיים מקודם. נאמר ככה, למה אנשים נמשכים אל הקומוניזם? הרי אפשר להראות כמה עיוותים נוראים התנועה הזאת גרמה. התשובה, כי יש שם רגישות לצדק החברתי שאתה לא מוצא במקום אחר. אז נכון, זה מנוסח בצורה הכי איומה שיכולה להיות, אבל יש שם ערך אמיתי, הצדק החברתי. עכשיו, מאותם הצעירים שהלכו לחפש בקומוניזם את הצדק החברתי, מי הפך אותם באמת לרגישים לשאלת הצדק? בית המדרש, החיידר. כלומר, הם לא הרגישו שזה בא להם מתוך דפי הגמרא, כי לא הראו להם כיצד המימוש היותר מוצלח של הצדק החברתי נמצא שם. בסדר? אז מה שאומר כאן, מתות רבים מצעירינו מדרכי חיים לדרכי מיתה. כן. לבחור בן ה-15, כן. לא ענו, הם לא שאלו. זהו, או שהם שאלו ולא קיבלו תשובה. כן, אמר להם הרב, זה לא רוצה לשמוע אפיקורסות. זה כמו הילד בחיידר. מגיעים לזה שהמן היה טעמו כצפיחית בדבש. והרבה, אחרי שהוא קורא כצפיחית בדבש, אומר, וייטר, עוברים לפסוק הבא. אומר, רבה, איכו בשיילה, ווסיס צפיחית בדבש. אומר לו, הרבה, צפיחית בדבש, בני ישראל היו במדבר ולא היה להם מה לאכול, והקדוש ברוך הוא הוריד להם לחם מן השמיים, קראו לזה מן, והיו אוכלים, והיה כצפיחית בדבש, וייטר. הילד הקשיב, אבל רבי, אבל יש לי שאלה. מה זה צפיחית בדבש? אוהו, שהשאלות טובות היום. בני ישראל היו במצרים משועבדים הרבה זמן, והשם שלח את משה, ועשה 10 מכות, וקרא להם את הים, והם עברו את הים, וכשהם עברו את הים לא היה להם מה לאכול. והשם הוריד להם את המן, והם אכלו, והיה טעמו כצפיחית בדבש. טוב, בסוף הילד תמיד מקשיב, בסוף, רבי, מה זה תספר? הוא אומר, טוב, ילד כזה לא היה לי אף פעם, אני אספר לך את הכל. בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והילד מקשיב, כן? ובסוף, בסוף מגיע, והגיעו למדבר, ואכלו את המן, והיה טעמו, כצפירי דידש. רבי, מה זה צפירי דידש? אומר, צא מכאן אפיקורוס, אתה רוצה לדעת מה היה לפני מעשה בראשית? כן. טוב, איפה היינו? המגינים על הדעות של היהדות. הרי יש אנשים, הרי הם לא פריירים, יש רבנים חשובים, והם מגינים על הדעות של היהדות, מתווכחים. מרימים כל צווחה. מבטלים את הדעות הרעות. מגלים את זיופם ושקרם על ידי בירור גדרי היהדות. למי הרב מתכוון? אני חושב שהוא מתכוון, בין היתר, לרב יצחק איזיק הלוי, בעל דורות ראשונים, שהיה בקשר של התכתבות עם הרב קוק, והם היו קרובים בדעות, אבל גם רחוקים בדעות, והם הבינו שיש צורך, אם כן, בבירורי אמונה עמוקים לדור וכו', אבל הסגנון של הרב יצחק איזיק הלוי היה סגנון תוקפני, אגרסיבי. הרב כותב באחת מאגרותיו, אני לא מסתדר עם הסגנון שלו. כן? כי זה העיקרון הידוע ברב. הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה, אלא מוסיפים אמונה, אינם קובלים על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה. אז הוא הרגיש שיש שם משהו שלא מספיק. על זה אומר הרב כאן, אבל הדבר מסופק מאוד בסגנון זה. יעלה בידם להשיב אחור את מה שהחל להתפרץ כהר פרצים. נכון, אז מה? זה היה בגלות. זה היה בגלות וגם בארץ. אומר הרב, היום יש לך תנועה כפרנית, רבת היקף ורבת צדדים, ועל ידי שאתה תצרח ותאמר, היהדות צודקת ואתם טועים, ואפילו תוכיח את זה, זה כנראה לא יעזור. נכון? זה מה שאומר הרב. למה זה לא יעזור? פשוט מאוד. אם אתה מוכיח לי שאני טועה, אבל לא התחשבת במה שאני צודק. כלומר, הרי בכל דעה שאדם מביע, יש תמיד תערובת של צדק וטעות. נכון? אז אם אתה תוכיח לי שאני לא צודק, אני לא אעזוב את הדעה שלי בכל זאת. למה? בגלל שיש איזה ניצוץ שאתה לא ביררת אותו בקרבי, וכל זמן שאתה לא מתחשב בניצוץ הטהור שבקרבי, אז בעצם אני לא יכול לקבל את הדחיות שלך. מובן? או נגיד את זה אחרת, כמו שאומר הרב אשכנזי, אל תגיד למישהו במה הוא לא צודק, תגיד לו במה הוא כן צודק, ואז הוא בעצמו יבין שהוא לא צדק כשהוא חשב שהוא צודק. מובן? אתה מסוגל לחזור על המשפט הזה? כן. כי ברגע שאני רואה שהנקודה האמיתית שבקרבי ידועה ומעורכת גם על ידך, אז אני מבין שכל שאר הדברים הלא נכונים שקשרתי לזה, אין להם מקום. אז הם נופלים מעצמם. בסדר? כן. דוגמה. כן. בואו נחזור לנושא הקומוניסטי. כן, אני הכרתי פעם יהודי שהיה איש מדע בגוש הסובייטי, והוא חזר בתשובה, למד במכון מאיר, כל מה שאתה רוצה. בסדר? יום אחד, אחרי שנים שאני מכיר אותו, הוא אומר, אתה יודע, נשארתי קומוניסט. שאלתי אותו, וכי למה? ואז הוא חשב, ואז הוא הגיע לזה שרק שם הוא מצא שייכות לצדק החברתי. אם אתה אומר לו, צדק חברתי זה לא חשוב, אז זה לא יעזור, כי בשבילו זה חשוב. אם אתה תראה לו שאתה רגיש לצדק החברתי לא פחות ממנו, ואולי אפילו יותר ממנו, בלי להזדקק לאידיאולוגיה הקומוניסטית, אז הוא יבוא אליך כי הוא מצא בך מה שהוא חיפש. ממילא המעטפת האידיאולוגית הקומוניסטית תיפול מעצמה. מובן? בסדר. עכשיו נשאלת השאלה, מה? נשאלת השאלה, מה זה יהדות? כן, כאן אנחנו נכנסים לשאלה גדולה. כן, מה אתה רוצה? מה? נגיד ככה, אני חוזר על שאלתך היפה. האם יש בכלל אפשרות לתת תשובה שהיא מספיק כוללת? התשובה היא בוודאי שלא. מסיבה פשוטה. יש לי שאלה, ואתה נותן לי תשובה. התשובה מספקת, בהתחלה. ללא שום ספק, נתת לי תשובה, עכשיו אני מבסוט. ויש רק בעיה שעם הזמן, דווקא בזכות התשובה שנתת לי, יש הרחבה של כלי ההכרה שלי. ואז נוצרת אותה שאלה בצורה רחבה יותר. ואז התשובה שנתת בהתחלה כבר לא מספקת. ואז אני צריך תשובה אחרת. תהיתי? דוגמה? פשוט. אבא, למה צריך לבוא לבית הכנסת? יש שם סוכריות. בסדר, אני בא. זה תשובה מספקת. יש שם סוכריות. אז אני בא לבית הכנסת. עם הזמן, אני מתרגל בבית הכנסת, מדי פעם מקבל סוכריות, ופתאום אני מגלה שבעצם אני מחפש משהו אחר. אבא, למה באים לבית הכנסת? יש תפילה יפה. בסדר, וכולי. כל פעם תשובה אחרת. אז זאת השאלה, איך אפשר להתמודד עם כל השאלות? בשביל זה הרב קוק כתב את המאמר הזה. עכשיו, למה אני עוד לא עניתי לך? כי לא קראנו את המאמר. מה מונע ממני לקרוא את המאמר? שאתם כל הזמן שואלים שאלות, ואפשר להתקדם כאן. בייחוד, עכשיו אנחנו עוסקים כאן, כהקדמה לנושא, לברר מהי היהדות. אתה נלחם בעד היהדות. מה זה היהדות? אתה יכול לפתוח אנציקלופדיה, לדתות או אנציקלופדיה בכלל, ערך יהדות. ואתה תראה שם תשובה. מה זה יהדות? יש שם קצת 13 עיקרים לרמב״ם, קצת היסטוריה של עם ישראל, קצת תנ״ך, קצת משנה, גמרא, זוהר. כל זה יופיע שם בערך האנציקלופדי. אומר הרב, כל זה, זה כלום. זה רק הצד הגלוי של מה יהיה היהדות. למה? בואו נראה. בייחוד, טועים הם המבקשים להגדיר את היהדות בהגדרות ידועות, כלומר ידועות הכוונה מסוימות, גדורות, מצד נשמתה ותוכנה הרוחני, אף על פי שאפשר להגדירה מצד תוכן הגלוי והמוחש ההיסטורי שלה. כלומר, יש הגדרה של היהדות מהצד הגלוי וההיסטורי, ויש הגדרת היהדות מצד נשמתה. וזה בכלל לא אותו הדבר. למה? כאן הרב אומר, הנחה שצריך להוכיח אותה, היא כוללת כל בנשמתה. וכל הנטיות הרוחניות, הגלויות והנסתרות, צפונות הן בה, בהכללה עליונה. מאיפה הרב לקח את זה? כל אחד יכול לטעון את זה. האסלאם יבוא ויגיד, יש האסלאם הגלוי, אבל יש נשמת האסלאם וזה כולל כל הדעות. כן? איך הרב קוק בכזה ביטחון אומר, היהדות כוללת כל בנשמתה. מבין את השאלה שלי? רוצים תשובה? כן. יודע תשובה? פשוט. מהי הסיסמה של היהדות? יפה. שמה? ישראל, השם אלינו, השם אחד. מה זה השם אחד? כולל הכל. זאת אומרת, אתה מבחינת נשמתה של היהדות, נקודת המוצא שלך זה הכוללות. לכן, אם אתה מדבר על יהדות באמת, זה חייב לתת מענה לכל הנטיות הרוחניות וכל השאלות שעולות. כן.
מי אמר שזה שם אחד,
לא
שכל הדעות, גם אותו, זה חלק מהדעות.
לא, כל הדעות. כל מה שיש. האלוהות היא כוללת הכל. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. גם הכפירה היא חלק מהאלוהות. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא סידר שיש בעולם כופרים? מה זה טוב? יש כנראה תפקיד לכפירה. בסדר? זה למדנו, מה התכלית של הכפירה? במאמר הנקרא ייסורים ממרקים. זה ארבעה שיעורים לפחות, נדמה לי, נתנו על זה. אתה רוצה שאני אחזור עליהם? לא. טוב. כן, זה בדיוק מה שהוא אומר. עכשיו, רגע, זה לא פשוט. כי בתורות המזרחיות יש גם דבר כזה של כוללות, אבל הכוללות היא אימננטית. כלומר, בתוך הבריאה כולה יש אחדות. אבל אין קשר בין מי שברא את העולם לבין האחדות שבבריאה. בסדר? בואו נראה רגע. צפונות הן בה בהכללה עליונה. הנה, עכשיו זה ההוכחה. כמו שכלול הכל באלוהות המוחלטת. לכן שאלתי אתכם מה הסיסמה. הסיסמה זה השם אחד. אם כן, הכל כלול באלוהות המוחלטת, ממילא הכל כלול בנשמת היהדות. בסדר? כי נשמת ישראל זה על פי הסיסמה שלה, שזה השם אחד. אם לא, אם נשמת ישראל לא הייתה האלוהות המוחלטת, אז לא היינו משתמשים באלוהות המוחלטת בתור סיסמה של היהדות. אתה מבין אותי? כן, ודאי. הסיסמה הזאת היא אחלה סיסמה. לא, אין שום קשר. מה, אמונת הייחוד המוסלמית? אין לה שום קשר. וכי למה? כי זה אמונת ייחוד אקסקלוסיבית, לעומת אמונת הייחוד האינקלוסיבית של היהדות. מפקיעה ומכלילה. כשאת אומרת, אללהו אכבר, נכון? למה אתה מתכוון? מה, הוא למעלה מכולם. זאת אומרת, זאת אמירה מצ'ואיסטית. שלא יעיזו דרבלקום, אל תנסו להתקרב לאלוהות, כי הוא הבוס. אין אחר שהוא אלוה, אלא הוא. כלומר, אם יש כבר אלוה, יש רק אחד שהוא כזה. אז זה בעצם בא להפקיע את כל המציאות מן האלוהות. לעומת זה, כשהיהודי אומר השם אחד, הוא מתכוון לומר ש... ואתה מחיה את כולם. כמו שכתוב במסכת אבות, אין לך דבר שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה. בסדר?
זה מפקיע את המציאות
מאלוהות? ודאי, כי אם אתה אומר, הוא גדול מכולם, אכבר, מה זה אכבר? זה לא כביר. כביר זה גדול, אבל בערבית, אכבר, כמובן גדול מה. הוא הכי גדול. כן? אז הוא מראה לך שהוא הבוס. ולכן גם כל היחס של האסלאם אל האדם, הוא יחס של הכנעה. וגם של המוסלמי אל מי שלא מוסלמי, הכנעה. וגם בין איש לאשתו, יש הרבה מה לדבר.
אבל יש מסתירה, הרב אומר שטועה מי שרוצה להגדיר את היהדות בנשמתה ורוחנית, ואז הוא מגדיר.
לא, כי היא כוללת כל, זה נקרא שהיא לא, שהוא לא מגדיר.
הוא מגדיר את זה שהיא כוללת כל.
בסדר, אני עם זה אני אחיה. כל הגדרה, מה? בסדר? בסדר, אוקיי. כן. לא, נשמתה של היהדות זה ההתחברות אל האלוהות המוחלטת. זה קבלת עול מלכות שמיים, מה זה שמה ישראל? נכון, היא כוללת כל מה שאפשר לכלול. הרי יש למעלה משמה ישראל. מה זה? ברוך שם כבוד. נכון? טוב. מה? אני יכול להמשיך או לא? כל הגדרה כזו לגבה, מה? אני לא יודע אם זה המלכות שם. הפסוק זה בשלמותו, ברוך, שם, כבוד, מלכותו, לעולם, ועד. אז לברר מה זה אומר. יעיין לכבודו, בדברי המהר"ל מפראג, שמסביר ששמה ישראל זה מדרגת השבטים. ברוך שם כבוד, מדרגתו של יעקב. ויש על זה, בספר פחד יצחק, על יום הכיפורים, יש לו איזה 15 עמודים, כדי לבאר את דברי המהר"ל האלה. אז עיין שם בכיף. טוב. כל הגדרה כזו לגבה, כלומר לגבי היהדות, היא קיצוץ בנטיעותיה ודגמה להקמת פסל ומסכה לשם הצביון האלוהי. לא פחות מזה, אתה עושה פסל ומסכה. מה זה ודגמה? זה טעות דפוס. צריך לקרוא ודוגמה. פשוט הוו הייתה צריכה להיות אחרי הדלת. אבל כי מתוך נאמנות לכתוב, קראתי כאילו שצריך לקרוא וקדמה, וקדמה, בסדר? וכן, אבל דוגמה. להקמת, אבל מה שמפתיע, זה שאתה היחיד ששאל את זה. אף אחד פה לא היה אכפת לו. טוב, לדוגמה להקמת, מה? הם כן? כן, כנראה, סביר מאוד. ודוגמה להקמת פסל ומסכה לשם הצביון האלוהי. כלומר, זה מה שנקרא אצל הגויים תיאולוגיה. תיאולוגיה, חוכמת האלוהות, כל תיאולוגיה היא עבודה זרה. והיא אומרת, זה ככה ולא אחרת. באלוהות זה אור אין סוף, אתה לא יכול בכלל להגדיר. מה?
הוא מדבר על זה, אפשר להגדירה מצד תוכן הגלוי והמוחש ההיסטורי. הוא מדבר על ההגדרה המוקדמת, לא?
לא. אם אתה מגדיר... על פי התוכן ההיסטורי הגלוי, את נשמתה של היהדות, עשית פסל ומסכה.
אנחנו דיברנו שהכוזרי, הוא מתייחס בעצם עושה את זה. למעשה. יש, יש איזשהו פן בכוזרי שהוא עושה, שהוא עושה את הדבר הזה, והרב אמר שזה...
וכי הכוזרי מסביר את היהדות מצד נשמתה? לא.
תוכן היסטורי.
זה מצד התוכן ההיסטורי והגלוי, לא מצד נשמתה.
זאת אומרת, לא, אבל בגלל זה בהתחלה שאלתי אם מתכוון להתחלה
שלה. לא, מה שאומר, אם אתה תסביר את הנשמה על פי מה שבתוכן הגלוי, זה קיצוץ בנטיות. אם אתה מסביר את הנשמה ככוללת כל, וחוץ מזה, מבחוץ יש התוכן הגלוי ההיסטורי, זה בסדר. זה מה שעושה כוזרי. בסדר? אוקיי. דומה הוא בזה. ערך ישראל הנושא היהדות בין העמים, לערך האדם בין כל הבריות. כלומר, מה זה אדם? אדם זה גם ג'ירפה, וגם קוף, וגם חזיר, וגם ציפור, וגם דג. מה? פשוט מאוד. הדגים יודעים לצלול בים. האדם ממציא צוללת. הציפורים יודעים לעוף, האדם ממציא מטוס. האדם, החזיר מתלכלך באשפה, האדם ממציא תרבות ישראלית. וכולי, כלומר, יש הרבה, הרבה דברים. כלומר, האדם כולל בקרבו, צדדים אילאיים ושפלים כאחד, כן, מה שנקרא אפולוני ודיונוסי, דיוניסוסי, ויש אם כן, האדם, אפשר לומר, הוא חיבור של כללות הבריאות. זה מה שחזל אמרו, שאדם הראשון בא על כל החיות, כן, שזה מזעזע לחשוב את זה, נכון? אבל מה זאת אומרת, הוא בא על כל החיות? כל החיות זה הנקבה של האדם. לא מצא עזר כנגדו, עשה לו אישה. בסדר? אבל באופן כללי יש שייכות של האדם עם סולידריות עם כל העולם החי. בסדר? אז זה מה שאומר כאן. עם ישראל ביחס לעמים זה כמו האדם ביחס לבריות. למה? הנה הוא מסביר. לבריות רבות יש יתרונות שאינם באדם. מישהו יודע לרוץ במהירות של פומה? אף אחד לא יודע לרוץ מהר כמו פומה. נכון? מה? אתה כן? ניסית פעם להתחרות עם פומה? אז יש, אבל יש חיות שיודעות יותר טוב, כן? ויש, אף אחד לא יודע לשבור מה שפיל יודע לשבור. זה לא, כן. אבל, אז לכן, לבריאות רבות יש יתרונות שאינם באדם. אבל, הצירוף הכללי של הסגולות ועליית הרוחניות על ידם להשכיל בשכל את השימוש של הכוחות הכלולים בו בכוח ובפועל, זה עושה את האדם לחטיבה עליונה בעולם. כן? כלומר, מה מיוחד באדם? למה אתה אומר שאדם זה לא רק חיה? לא, אנחנו לא חיות, רק בני אדם. מה זה שישי שבת? לא. זה, יש באדם יכולת של כוללות. זה עושה את האדם לחטיבה עליונה בעולם. כן, ישנם עמים רבים שלהם כישרון מיוחד יותר גדול ממה שנמצא הכישרון ההוא בישראל. כן? תמיד אומרים שאם באי בודד מגיעים לשם יהודי, גרמני וצרפתי, ובאי יש רק פילים, אחרי כמה שנים מצילים אותם, ואז הצרפתי כותב ספר הפילים והאהבה. והגרמני אחרי כמה שנים כותב שלושה כרכים, הפילים והסדר. והיהודי, אחרי הרבה זמן, כותב 15 כרכים, הפילים והשאלה היהודית. כלומר, עבור היהודי יש כוללות. כן, מה שאומר כאן. אבל ישראל, בתור התמצית של האנושיות כולה, מקבצים בקרבם את סגולות כל העמים כולם, זה הביטוי אשר בחר בנו, מכל העמים. מה זאת אומרת? לקח מכל עם קצת, עשה מזה עם ישראל. והן מתאחדות בתוכם בצורה אידיאלית קדושה, באחדות נישא. זה לגבי הגדרת היהדות. עוד לא הגענו לשאלה של ההתמודדות עם הדעות הרעות, כן? הזרויות. אבל התחלנו קודם כל מהגדרת היהדות. היהדות, בתור שכזו, כוללת. או שיש הגדרה כוללת. לא משנה איך שתקרא לזה, אני אחיה עם זה.
אין תיאולוגיה דתית, יש לנו משם אחד.
כן, אפשר לומר.
הרב,
כן. מה? מה? צריך תוכן גלוי, היסטורי, של היהדות, לא? כי אם לא, אז אין לי עמוד שדרה. מה יעשה אדם בלי עמוד שדרה? אז בשביל זה יש הרב קוק. הכוזרי מניח מקום לרב קוק להתגדר בו. רע לך בזה? הנמען של התורה זה ההוויה כולה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ככה זה מתחיל. נכון? אחר כך יש נמענים משניים. האנושות, עם ישראל, אני ואתה. אז מה? כלומר, התורה לא מפרטת את מה שיש לה לומר במכלול ההוויה. למשל, כשהתורה מדברת על השר של מצרים שרודף אחרי בני ישראל. אז סימן שיש שר למצרים. התורה לא מדברת על זה. השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים. לא מדברים על זה. כלומר, התורה לא דיברה על הכל. בסדר? להפוקה מהדעה האומרת, הכל כתוב בתורה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נדור. So what? לא? ארץ ישראל זה כל העולם כולו. באופן תמציתי. שנאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שואל הילד בחיידר, מתי ברא חוץ לארץ? אתם צוחקים? זה רשי אומר את זה. רשי אומר, למה פתח בבראשית? שאם יאמרו אומות העולם. נכון? סימן שהפסוק הזה מדבר על ארץ ישראל. נשאלת השאלה, האם יש אפשרות שאני אקרא את המאמר? זאת השאלה. מה אתה אומר? טוב, כי החבר'ה פה מנומסים, אבל תבין שנמאס להם, הם רוצים, הם מסתכלים עליי במבטים עוינים. טוב, הסתכלות חודרת ביותר צריכים אנו למאורעות האלה. הסתכלות כללית ומקפת, ועם זה חודרת. עד לפנימי פנימיותן של כל המון הדעות ותכני הרעיונות האמוניים שבעולם. כלומר, אומר הרב, הגיע הזמן לחשוב בגדלות. עכשיו, מה הפסקה הארוכה שאנחנו עומדים לקרוא? הרב רוצה להסביר לנו מה הקריטריון שעל פיו אתה קובע שדעה מסוימת היא אמת. טוב, האמירה הזאת היא לא פשוטה, להגיד שיש קריטריון בכלל. למשל בפילוסופיה המציאו מושג שנקרא התער של אוקם. אוקם היה איזה נזיר דומיניקני, הסביר שבפילוסופיה, או בכלל בבירור האמת, אם אתה רוצה להסביר איזושהי תופעה, אם יש לך הסבר שמניח חמישה גורמים, והסבר אחר שמניח גורם אחד, תעדיף את ההסבר שבנוי על גורם אחד. בסדר? עכשיו, הטענה הזאת די חוזרת פה אצל הרב, לומר את האמת, יש על זה פיקפוקים. כי מי אמר שבגלל שההסבר הבנוי על יסוד אחד הוא פשוט יותר, שהוא יותר אמיתי? בסדר? אבל יש בכל זאת איזושהי אינטואיציה כזאת, במיוחד במדע, שאם יש לך הסבר כוללני למכלול תופעות, מן הסתם הוא יותר אמיתי מהסבר שבנוי על הרבה צדדים. נתן לכם דוגמה שהרב הולך להביא, אסטרונומיה. האסטרונומיה במשך שנים רבות, נדבר עד לפני 300 שנה, הייתה לה מטרה אחת בלבד, לתת הסבר מספק לתנועות של הכוכבים. כלומר, ראו שהשמש עולה מכאן, שוקעת שם, ראו כל מיני גלקסיות, ראו שזה זז, רוצו למצוא איזושהי נוסחה שעל פיה אתה תסביר את התנועות. עכשיו, אחת הבעיות הייתה שראו שהתנועה של כוכב לכת מסוים איננה זהה לתנועה של זה, לכוכב לכת אחר. ולכן היו צריכים למצוא עבור כל כוכב חוק אחר. שלא לדבר על זה שמה שראינו על כדור הארץ בכלל לא מתאים לתנועת הכוכבים. בעוד שהתנועות הכוכביות הן מעגליות, לפי מה שחשבו, התנועות בכדור הארץ הן בקו ישר. או דברים נופלים או עולים. אז לכן הפיזיקה הישנה והאסטרופיזיקה הישנה, זה היה בליל של, של חוקים. שכל אחד התאים לפינה מסוימת. אחר כך הגיע ניוטון, הוא אומר, יש לי הסבר אחד להכל. מה ההסבר שלך? כוח המשיכה. יש לי נוסחה אחת, וזה מסביר את כל התופעות שראיתם. אמרו האומרים, טוב, אתה צודק. שמו בגניזה את כל ההסברים האחרים. בסדר? כלומר, יש לנו דוגמה לזה שאם אתה מצליח להסביר תופעה, מכלול תופעות על ידי נוסחה אחת, מן הסתם אתה צודק. טוב. כלומר, אתה אומר שהרמב״ם לא כתב את ספר מורה נבוכים. יפה. זאת אומרת שכנראה צודקים אלה שאומרים שזה זיוף, איזה אפיקורוס ייחס לרמב״ם ספר שהוא מעולם לא התכוון לכתוב, כי אסור לחקור את כל הדעות האחרות.
לא, מותר לחקור, אבל לא לכולם, לא למי שיש לו רב
לשאול. אז מה? אנחנו לא עכשיו בספר הלכה. אנחנו עכשיו בספר אמונה, שבו אנחנו מבררים כיצד מבררים דעות. בסדר? אם אתה מפחד, אתה לא חייב להיכנס לשיעור. כלומר, אתה יכול להגיד, רגע, רגע, אני רוצה להישאר בתמימותי. כל הדעות האחרות שבעולם, אני לא יודע, אני סומך על הרבנים. זה אפשר. השאלה היא, איך ינצחו? הרב אומר שהשיטה של הבערים היא שיטה שלא תצליח. מה? לא, היא לא תצליח לשמור, היא תשמור גרעין קטן. הרי יש טענה, הנשמעת בעולם החרדי, שעם ישראל, לפני 200 שנה, היו כולם חרדים. עכשיו יש פה בעיה, 95% מעם ישראל הם לא. אז מי נכשל? בסדר? טוב, בואו נראה. כל גילוי רוח כללי, אני יכול להמשיך? או שזה מסוכן? תגיד שזה מסוכן, אני לא, לא אקרא. טוב. כל גילוי רוח כללי, לפי התגברות הכללות שבו. כך הוודאות מתחזקת בקרבו. ולפי מידת ודאותו, כשם שאינו נותן מקום לספק, כך איננו מוותר את זכותו לאחרים לשתפם עמו. הכלליות, הוודאות והייחוד תלויים הם זה בזה. למשל, עכשיו הוא יביא לנו דוגמה מהמדע. שיטות התכונה הישנות. מה זה תכונה? אסטרונומיה. כן? בספרות הרבנית, אסטרונומיה אומרים תכונה. מה? למה? זה העברית. העברית של פעם לא ידע את המילה אסטרונומיה, ידע את המילה תכונה. אסטרונום, תוכן. בסדר? מישון לאחין, כלומר כוננויות, כלומר כמו מכונה שהיא עשויה מהרבה חלקים. שזה מכוון כנגד זה. אז למשל, שיטות התכונה הישנות. שהיו חזיונות פרטיים מתפשטים רק על גבול התכונה בלבד. היה הספק תמון בקרבם. עד שהיה מרגלה בפומיהו של התוכנים, שתארי התכונה והנחותיה הינם רק למצוא איזה עצה לפתרון שינויי התנועות הרבים של הגרמים השמימיים, ושאפשר שהפתרון יהיה באיזה דרך אחר. ומיום שחוק כוח המושך של ניוטון, החל לפתור את השאלות התכוניות מתוך שהוא חיזיון קוסמולוגי כללי, השליך מעליו את אבותות הספק, ומזה בא גם ההבדל השני, שהתכונות הישנות היו נוחות להשתתף אלה באלה, מה שאין כן התכונה החדשה, שמתוך תכונתה הכללית הוודאית, קנאית היא, ואי אפשר שיאמר אדם לפתור קצת מחזיונות התכונה על ידי כוח המושך, ושאריתם באיזה פתרון אחר מתנועות גלגליות שעל פי הצעות התכונה ישנות. כלומר, אתה לא יכול להגיד, בוא נהיה סובלנים. אתה, ניוטון, אתה תסביר 95% מהתופעות, אבל תשאיר 5% להסברים הישנים. אומר ניוטון, לא בא בחשבון. ההסבר שלי כולל 100%. אין סיבה שאני אסביר תנועות כלשהן של גרמי השמיים, באופן שאיננו כלול בתיאוריה הכוללת. נכון? יוצא לפי זה שהשיטה של ניוטון, מתוך שהיא כוללת, היא גם קנאית. היא לא נותנת מקום לאחר. מצד שני, היא סופר סובלנית, כי היא כוללת את כל התופעות. מובן? כלומר, קנאות סובלנית. איפה היינו? כן, בהופעות הרוח. עד עכשיו, זה היה דוגמה מהמדע. עכשיו הוא עובר לרוחניות. כן, בהופעות הרוח. הייתה האליליות סבלנית, הכוונה סובלנית. וההכרה של האחדות קנאית. כן, הרי בעבודה זרה, יש אחד, יש לו את האלים שלו. יש אחד אחר, יש לו את האלים שלו. לא נורא. זה האלים שלי, זה האלים שלך. מסתדרים? איך אומרת הגמרא בירושלמי? עבודה זרה, ותרנית היא. לא אכפת. כן? אמנם, כדי לעשות איזושהי עבודה זרה, היה צריך, אצל העמים הישנים, אישור. למשל ברומא, הייתה סדרה של אלים שהיה מותר לעבוד להם. כולל אלוהי מצרים. היהודים אומרים, עבודת השם, זהו. כל השאר, את אשריהם תכרותון, מזבחותם תיטוצון, ואשריהם תגדעון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. כלומר, היהדות היא מאוד לא סובלנית. היא קילתה את כל העבודה זרה, לפחות מארץ ישראל. לכן אומר הרב, הייתה האליליות סבלנית, והכרה של האחדות, קנאית. למה? מתוך שהיא כללית ולא פרטית, ודאית ולא מסופקת, הרי היא מיוחדת ולא משותפת. הכלליות אינה סבלנית, על פי הצורה החיצונה של הסבלנות. אבל, כאן החידוש עצום, בתוך קנאותה נמצא גרעינה הפנימי של יסוד הסבלנות. כלומר, דווקא הקנאות של אמונת הייחוד, היא הופכת להיות סובלנית במובן היותר רחב של המילה. כי מתוך האחדות היא מחויבת למצוא ערך בכל הפרטים. הסבלנות החלשה. עכשיו יש פה הסבר מה לא נכון בסובלנות החלשה, ומה לא נכון בקנאות הטיפשית. מה זה סבלנות חלשה? סבלנות חלשה, הכוונה, ממילא אף אחד לא יכול לדעת את האמת, אז בואו לא נריב על זה. שזה אומר, שלו יכולתי לדעת את האמת, כן הייתי מכריח אותך. אז זה סובלנות של חולשה. היא נובעת מן החולשה. מה? לא, כל דעות. כלומר, אם אני סובלן, בוא ניתן לי כל אחד להגיד מה שהוא רוצה. למה? כי ממילא, מי אמר שאתה יודע את האמת? נכון? אז האמירה הזאת היא סובלנות של חולשה. היא נובעת מן החולשה. ראיתי? כן. לעומת זה, הקנאות. מה זה קנאות? אני גיליתי שהצבע הסגול, צבע מאוד יפה. ולכן, אני מחליט לכפות על כל העולם להשתמש רק בצבע הסגול. לצבוע את הקירות בסגול, כל הבגדים בסגול, כל האיפור בסגול, הכל הבניינים יהיו סגולים. ראה, זה לא נכון? סגול זה לא צבע יפה? מה אתה אומרים? כן, זה יפה, אבל יש עוד צבעים. כך שבעצם ברגע שאתה לוקח גילוי אחד וכופה אותו על הכל, זה קנאות של טיפשות. אז הרב פה דוחה את שניהם. הסבלנות החלשה, המחלשת את החיים, באה מתוך גילוי רוח פרטיים שאינם משוקים בתעלה של הכלליות. כלומר, אתה בעצם לא ראית את הכל. והקנאות הממארת באה מתוך גסות רוח, המביאה לחשוב את גילוי רוח פרטיים שהם עומדים במעלת ההכללה העליונה. כלומר, אתה חושב שהגילוי רוח הפרטי שלך, זה מחייב את כולם, מפני שהם רק גילויים פרטיים, אינם יכולים להחיות את כל גווני הרוח שחוץ מחוגם. ובצרות אינם ביד, ביתר הגילויים שאינם יכולים לחוללם, אינם כי ממעטים את התפשטות החיים וממעטים את דמות גילוי הרוח. כלומר, בגלל שאתה דבק בגילוי רוחני אחד, אתה סותם את הפה לכל הגילויים שבעולם. כן. מה? גסות רוח, זה, הוא מתכוון לגסות רוח. כלומר, גסות רוח, שזה גאווה. כן, גסות רוח זה גאווה. הוא בעל גאווה. לא רק שהוא בטוח שהוא צודק, הוא חושב שמה שהוא גילה מחייב את כולם. איזה עוד דתות מונותאיסטיות יש חוץ מהיהדות? רק האסלאם, זה דוד. נצרות היא לא מונותאיסטית. אבל לקחו ערך אחד והשליטו אותו על הכל. למשל, העולם הנוצרי, שהיום הוא העולם המערבי החילוני, אבל הוא בעצם יורשתה של הנצרות, חושב שהערך המוסרי היחיד זה החמלה. רק זה, כן? כן, ולא רק זה, אלא הוא שופט דרך המידה הזאת. כן, ודאי, זה גסות רוח. כלומר, אתה יכול להגיד, זה מתאים לי, אבל אל תכפה את זה על אחרים. נכון, זה עיוות, נכון. אני לא יודע, אבל... הם אינם משוקים, מה הבעיה? מה זה משוקה? כוונה עם לחות. כן, משוקה. כן, אבל... זה לא כמו וואדגמה, זה לא טעות. בסדר. אבל, ההכללה העליונה נותנת דווקא על ידי מרחבה וודאותה את התכונה העדינה בדייקנות הייחוד, המביא את הקנאה המשובחת, המולידה את גאונות הרוח, המסירה מדרכה כל רפיון של קטנות פרטית, כל ספק וכל שיתוף. השם בדד ינחנו, כלומר השם כולל, ונעימו אל נחר, ומתוך שהיא כללית, מפני שבתוכה כלול כל, אינה יכולה, על פי טבעה, להוציא כל דבר משלטונה והכללתה, ולכל היא נותנת מקום. זה מאוד מעניין, כן? זה המשנה באבות. אל תבז לכל אדם, ואל תפליג לכל דבר, שאין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. אז אתה חייב למצוא את נקודת המקום שיש לכל דבר. מה המקום? לא, אין לי מועד נחה. כלומר, אין שום דבר שהוא נוכרי. ככה הוא מסביר. ולכל נמצאת מקום. אבל בזה היא רק מרבה את הופעת האורה בתוך כל סגנוני החיים וגילויי הרוח, וחפץ הסבלנות היסודי שלה הוא ליתן מקום לכל נטייה של אור, של חיים ושל הופעה רוחנית. יודעת היא כי בכל יש ניצוץ אור. הניצוץ האלוהי הפנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות, בתור סדרי חינוך שונים לתרבות האנושית, לתיקון הרוח והחומר, השעה והעולם, היחיד והציבור שלה, אלא שהם בהדרגות שונות. כלומר, אפשר לעשות מיפוי של האמונות והדתות והדעות. ובמיפוי הזה לראות מה יותר קרוב אל המרכז, מה יותר בהיקף, אבל הכל יש משמעות. כן? זאת אומרת, עכשיו, זה דוחה את ההנחה שהסבירו שהרב קוק הוא פלורליסט. הוא לא פלורליסט. הוא מאמין באמת אחת, כוללת. אז הוא לא פלורליסט. הוא לא אומר, אני לא יודע מה האמת. הוא אומר, אני יודע מה האמת. וביחס לאמת הזאת, אפשר לעשות מיפוי של ניצוצות הקודש המצויים בכל האמונות והדעות. עד כאן ברור. מה? לא, הוא פשוט מאמין ביהדות. כמו שאמר לי פעם תלמיד חכם אחד, מדוע אתם, תלמידי הרב קוק, כל פעם שאתם רואים דעה חדשה, אתם מוכרחים להצדיק אותה. אז אני עניתי לו, בגלל שאנחנו מונותאיסטים. בסדר? טוב, מה? אבל לא תמיד הוא יודע איפה היהדות. כלומר, היהדות שלו עשויה להיות קטנה. אומר הרב קוק בקובץ א', סימן תתק, תף תף קוב, שלפעמים צריך ללכת לחפש את התורה במקום רחוק. כי בגלל התפתחויות היסטוריות ומוסריות מסוימות, יש תכנים שיצאו מאיתנו ועברו לשם. גלות או כל מיני דברים, יכול להיות עוד דברים, לאו דווקא גלות. ברור, באידיאלי הכל כלול, אז ממילא אין מחלוקת. כן, כן, לא שומע. כן, בוודאי, היציאה אל הגלות זה כדי ללקט ניצוצות, נכון. טוב, אז מה שאומר כאן הרב, יודעתי כי בכל יש ניצוץ אור, הניצוץ האלוהי הפנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות, בתור סדרי חינוך שונים לתרבות האנושית, לתיקון הרוח והחומר, השעה והעולם, היחיד לציבור שלה, אלא שהם בהדרגות שונות. כשם שכוח הצומח אחד הוא, ומתגלה בארז אשר בלבנון, ובאזוב אשר בקיר, אלא שבראשון הוא בא בצורה עשירה ומרובה, ובשני בצורה ענייה ומעוטה. כן, אור הניצוץ האלוהי בא בגבוהה שבדתות ואמונות באופן עשיר ודרך רוממה, ובירודה שבהן באופן מטושטש, בעוני ושפלות. הרשעה והבערות האנושית עיוותה את הדרכים של נטיית האדם הכללית השואפת אל הטוב ולאמת, אל העושר הרוחני במעמקי מובנו, אבל גם במעמקי הקליפות היותר גסות. גנוז וחבוי הוא אותו הניצוץ הטוב, אור השם, אור ההורים, שאי אפשר לנו לבטאו ואיננו יכול להתלבש באותיות של שום מבטא, גם לא של שום רעיון. כלומר, יש הרבה דעות בעולם שהן מפלצתיות. למשל, דבר שהרב קוק מביא במקום אחר, עבודת המולך. כלומר, אדם רצה לעבוד את האלוה שלו, היה לוקח כמה תינוקות, שורף אותם על גבי המזבח. שזה דבר מזעזע, ברברי ביותר. אבל אומר הרב, בתוך גלי האשפה של התנועה של המולך, הסתתרה ההכרה שהאלוהות היא היקר מכל. ולכן היה ראוי לתת לו את היקר מכל. בסדר? זה הווה אמינה של עקידת יצחק. אז הוא אומר, רב, יש שם משהו. והעולם הולך ומתבשם, הדעה הישרה הולכת ומרחבת את דרכה, ההיגיון הבריא והניסיונות הרבים מפנים את הדרך מהמכשולות, הטעויות הולכות ומתמעטות, וסיבוכי הדמיון הגס הולכים ומתפרקים. נשאר בחובו, בעצם תוקפו, עוז הרוח הפנימי הדוחף את ניצוצי הטוב להיגלות, וניצוצי הטוב שהם זיקי אור אמת מזוהר אור אלוהים אמת, מתחילים להתראות מתוך חגבי ארצות מאפליות. כלומר, גם בתוך מקומות מסובכים. על כן, מתחילים להתנוצץ אבקי האמת והאור המפוזרים בין כל האמונות השונות, שכולן נובעות ממעיין החי היחיד שעיקרו ושורשו הוא תמיד אור ישראל, האמונה התאורה העומדת על הבסיס היחידי שם העמידה לעד ושלעד לא ימעד. כלומר, צריך למצוא במשך אור ישראל. מה זה אור ישראל? זה לא היהדות הגלויה, אלא זה היחס בין האינסוף לבין כנסת ישראל. שם נמצאים ייחוסים לכל הדעות והאמונות. לכן, תחת לדחות את כל תוכן הערג המחשבי, שהניצוצות הקטנים של הטוב מתחילים להתנוצץ ממנו, ושהם בעצמם בצודדים נפשות ללכת אל עמקי התהום, מקום שלטון החושך הממית את הנשמה בעוצם גבורתו, מה שבאמת לא יצלח בידו. אז במקום כל זה, במקום לעשות מלחמות, אומר הרב, עלינו להרבות את האור המקורי, לגלות את הרוחב ואת העומק, את הכלליות והנצחיות שיש באורן של ישראל. לבאר, איך כל ניצוץ טוב המתגלה בעולם אחר, הרי הוא נובע ממקורו ומתחבר אליו בחיבור טבעי. אז, מכל הניצוצות המתגלים מחדש, יתווסף אור וחיים לנשמת האומה הכבירה בעוז רוחה. בכוח אלוהים שבה, ולבבות צמאי אורה יביטו אליה ונהרו. ולא ילכו לראות בשדה אחר גם את אותו המראה אשר החלו לחשוב שעכשיו הוא מקומו. כן, אני חושב שהדברים מאוד ברורים. אומר הרב, אל תחפש, כלומר, אל תדחה שום דעה, תוסיף אור. כן? אני זוכר שפעם פגשתי גוי, שאמר לי, אני התקרבתי ליהדות דרך יהודים למען ישו. אמרתי לו, חבל. אומר, כן, אבל מה אני אעשה? הרי בשבילי ישו זה מה שנותן לי חיות. אז אמרתי לו, תראה, יכולתי להגיד, זה אבויד הזורה, וזה לדחות אותו. אמרתי לו, תתקדם, ממילא תראה מה נשאר לך מזה, ומה אתה לא צריך. היה מבסוט. וביוק, הלכתי לפי מה שהרב אומר כאן. כן? וזה מן הסתם, קרב אותו, אני לא יודע ביוק, לא היה לי קשר איתו אחר כך. אבל... ועתידה הסבלנות להתפשט. עד שיוכל רוח האדם בכללו למצוא את הניצוץ התמיר בכולן, וממילא יזרק כל השיג הלאה. והסירות היא דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם מול אלוהינו. מה זה? זה גמרא במסכת מגילה. כן? על הפסוק הזה, אומרת הגמרא במסכת מגילה, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, עתידים קרקסאות ותיאטראות שבאדום, שילמדו בהם אלופי יהודה תורה ברבים. כלומר, אנחנו רואים את התיאטראות והקרקסאות, לא משנה איך נגדיר מה זה בדיוק תיאטראות וקרקסאות, יש לזה מחלוקת רש"י ותוספות. אנחנו נכנסים אל עומק התרבויות, ושם מלמדים להם תורה, לא במקום הרגישות הדתית והערכית שלהם, אלא אנחנו מתקנים את הרגישות הדתית והערכית שלהם. כן? עושים להם עבודת טיהור וניקוי. בתיקון. ויצורפו כל הניצוצות לאבוקה יותר גדולה. ואז תהפך אל עמים, אל העמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. כלומר, יש לנו גם משימה אוניברסלית בסיפור הזה. זה לא רק לנו. הגו סיגים מכסף. ויצא לצורף, קלי. ברור. טוב, השיטה פה ברורה, אני חושב. כן, מה? מה? מתורת הרב קוק, אני חושב. כן, טוב, עד כאן, מה?
בעצם לאלה שבורחים מהיהדות למחשבות זרות, תראה להם איך זה נמצא אצלנו ביהדות, ואז הם לא יצאו לראות.
נכון.
ולמחשבות הזאת...